אנחנו עוד באמצע ארבעת היסודות. פעם קודמת דיברנו על המים, והיום אנחנו רוצים לגעת בקיצור נמרץ ברוח. אמרנו שיש אש, רוח, מים ואפר. הזכרנו את האפר, את המים, ומה עניינה של הרוח? מה זה רוח? אז קודם כל, כפי שכבר ראינו, כשחז"ל מדברים על היסודות, הם מדברים על הרמות הכי פשוטות והכי נגלות, וגם על הרמות הכי עמוקות. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על רוח, זה אפילו רוח נשבת, סתם רוח. ואם נרצה, זה היסוד של הגז, כן? הגזים בעולם. ואם נרצה, זה ייקח אותנו עוד יותר פנימה. היום אנחנו נעשה איזושהי משוואה מסוימת בין הרוח הנושבת לבין הרוח באדם. כמובן שאפשר להיכנס לעומקים יותר גדולים, היום לא ניכנס. אז מהי רוח? כשאנחנו מדברים על רוח, על מה מדברים? אז זה רוח. אז יש תנועה של חלקיקי אוויר רבים שנעים יחד בכיוון מסוים. נכון? ככה אנחנו מרגישים רוח. יש רוח מאוד נעימה ויש רוח נוראה, הרסנית, מאוד מהירה, מאוד חזקה. יש מהירויות של רוח שיכולות להגיע למהירות של טיסה, כן? 500 קילומטר בשעה, בטורנדו, בכל מיני דברים כאלה מפחידים. הרוחות זה נע מהדבר הכי נעים בעולם, כמעט לדבר הכי איום ונורא. הרוחות מעבירות ממקום למקום המון דברים. חול ודיונה שלמה עוברת ממקום למקום. זרעים ועוד יער ניטע באיזשהו מקום. ריחות שעוברים עם הרוח ואנחנו מריחים דברים. כן? הרוח למעשה היא איזשהו גורם שמניע ויוצר בסופו של דבר חיבורים בין מקומות שונים, ואנחנו ניגע בנקודה הזו גם בתוכנו. הרוח נוצרת על ידי מציאות שיש לחץ אוויר נמוך במקום אחד, לחץ אוויר גבוה במקום אחר, מה שנקרא רמה לעומת שקע. הלחץ אוויר הזה למעשה נכנס לתוך המקום שנוצר בו לחץ אוויר נמוך, ויש רוח. כן? אוויר חם עולה למעלה, אוויר קר נכנס במקומו למטה, הוא יותר כבד. ואז רוח, נושבת רוח. אנחנו ננסה לחשוב מה זה אומר בנפש האדם, התיאור הזה. גם בנו יש איזושהי מציאות כזו. אומר הבן איש חי, כן, בפירושו לפרשת ויגש, הוא אומר, דוד המלך, כשהוא משבח את השם, הללויה, הללו את השם מן השמיים, אז הוא לוקח את כל המזמור ומסביר לנו את המשמעויות שלו. הללו את השם מן הארץ, זה יסוד האפר. הללו, כן, אש וברד, יסוד האש, שלג וקיטור, יסוד המים, רוח, שערה, יסוד הרוח. אם כן, אנחנו רוצים היום קצת יותר להיפגש עם יסוד הרוח. ונתחיל במשהו שבאמת כולנו מכירים, נדמה לי, שמענו על זה לפחות, כן? הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, והיא אדם לנפש חיה, כן, בפרק ב' בבראשית, אומר התרגום יונתן, וברא השם אלוקים ית אדם אפרה מן אדמתה, ונפח באנפוי נשמתה דחיי, אפר, נשמה, ואבת באדם לרוח ממללה. רוח מדברת. אנחנו נזדקק לדברים האלה בהמשך. רוח מדברת. מה העניין של הדיבור? בהקשרו לרוח. מה הקשר? אומר רבי מאירי בן גבאי בספרו עבודת הקודש, הדיבור התייחס אל הרוח. יש ברוח איזשהו גורם של תנועה התנועה הזו גם יוצרת איזשהו קשר בין מקומות, הדיבור גם הוא תנועה מסוימת נפשית שיוצרת קשר בין בני אדם, אם נרצה. ואנחנו נשמע את מה שהמהר"ל אומר, והמהר"ל בדרך חיים אומר, הדיבור של האדם הוא קודם כל, לפני שהוא תקשורת עם אחרים, הדיבור של האדם הוא החיות של האדם. ככה הוא אומר בדרך חיים, בפרק ו' משנה ח'. הדיבור של האדם, בארנו לך פעמים הרבה, הוא החיות של האדם בעולם הזה. עיקר האדם, מה שהוא חי, מדבר. אפשר לקרוא את זה גם עיקר האדם הוא חי, כי הוא מדבר. אנחנו נראה בהמשך שכשאדם מדבר, הוא מקבל מזה חיות. זה מחיה אותו ממש. הבעל שם טוב יאמר לנו, יש, אתם יודעים, יש כאלה שאומרים שיש לבני אדם כמות מסוימת של מילים, גמר אותם, מת. אבל שם טוב אומר, זה ממש לא נכון. הוא אומר, כשאדם מדבר, הוא מוציא חיות, וכתוצאה מזה בשקע שנוצר שם, נכנסת רמה, נכנס שפע אדיר של חיים לאדם המדבר. הוא מוציא חיות, הוא נותן, הוא מקבל עוד יותר, הוא חי עוד יותר. כשאדם מדבר, הוא מקבל חיים מזה. יש אנשים שהם לא יכולים לא לדבר, הם כל הזמן מדברים, זה נותן להם איזו תחושה שהם חיים. על כל פנים, אנחנו גם בנקודה הזו נצטרך להרחיב יותר בהמשך. לא רק שהדיבור, כפי שהבעל שם טוב מסביר בפירושו לתורה, יוצר איזו תחושה של חיים, אלא עצם העובדה שיש תקשורת, שיש חיבור בין דברים, זה יוצר חיים. כאשר כל פרט במציאות עומד בנפרד, אין חיים. דבר לא חי. מתי החיים מתחילים להופיע? כשהפרטים האלה מתחילים ליצור איזושהי תקשורת, נוצר איזה אורגן, נוצר איזה מצב שיש בו מערכת מתפקדת. יש קשר בין הגורמים השונים, עכשיו יכולים להופיע חיים. לכן, לא רק שהדיבור מחיה את האדם כי הוא מוציא ואז הוא מקבל, אלא עצם העובדה שיש קשר, שיש תנועה בתוך המציאות ומתוך כך תקשורת, זה יוצר חיים. כשחזל רוצים לדבר איתנו על ריבוי גוונים המחוברים יחד כדבר מאוחד, יש לזה איזה שם שהם קוראים. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. כשחזל רוצים לדבר איתנו על הרוח שמחברת ומקשרת את הגוונים הרבים לאחדות אחת, הם קוראים לזה תפארת. זה מצב מפואר. הפאר עניינו המון גוונים שמופיעים בהרמוניה. זה יפה. למה זה יפה? כי הרבה פרטים מופיעים באיזשהו סדר שקושר אותם יחד. שים פרט פה, פרט שם, לא מעניין אף אחד, זה לא יפה. קח את הכל, תחבר יחד בסדר הרמוני, נוצרת מציאות של תקשורת בין החלקים השונים. עכשיו יש סיכוי להופעת חיים, ולכן הגמרא במסכת ברכות מביאה את דברי רבי עקיבא שאומר, מה הפירוש לך השם הגדולה והגבורה והתפארת? התפארת, אומרת הגמרא בברכות, זו מתן תורה. מתן תורה הייתה שם תפארת. מה פירוש? אומר רבנו בחיי על בראשית, התפארת זה הבחינה של אל אלוקי ארוחות לכל בשר. מה הקשר? תפארת, אלוקי ארוחות. אל אלוקי ארוחות לכל בשר. מה הכוונה? הביטוי הזה דורש איזו התבוננות, ובאמת חז"ל מסבירים לנו שלכל אדם יש רוח מיוחדת. מי שמסוגל להנהיג חברה, זה אדם שמסוגל לרדת לסוף דעתו של כל אדם. ואומר, הוא כולל באישיותו את הרוחות השונות, ומאחד אותם לעבודה משותפת. עכשיו יש מנהיג. וזה מה שלמעשה מבקש משה רבנו מהקדוש ברוך הוא, שהוא ימנה איש על העדה, משה רבנו עומד לסיים את תפקידו, איש אשר רוח בו. מה זה יש לו רוח? זאת אומרת, הרוח שלו היא כזו שכל הרוחות הופכים להיות בעלי משמעות יצירתית, טובה. זאת אומרת, כל הרוחות יחד מתאספות לכדי אגודה אחת שפועלת טוב בעולם. הוא נותן מקום לכל רוח ורוח. הנקודה הזו היא באמת מה שהתורה עושה. התורה, כמו שכבר ראינו, הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, כפי שאנחנו רואים אותו ממש במציאות החומרית, הוא ברא לפני כן תוכנית, סדר רוחני מאוד מפורט של כל הסדר הגשמי הזה. כל אטום, כל אלקטרון, כל חלקיק הכי קטן, כל גל אלקטרומגנטי, כל המציאות כולה יש לה סדר רוחני, שלוקח את כל המציאות הזו ונותן לה למעשה תקשורת פנימית מסודרת ובחינות רבות, זאת התורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. כל ריבועי הגוונים שיש במציאות, המסודרים כמערכת אחת, מקורם בתורה. ולכן, אומר בעל שפתי כהן, צריך לזה הדור מי שינהיגם, שתהיה נשמתו כלולה מכולם. לזה אמר, כן, אלוקי הרוחות, ורוחות כתוב ריש וו חת תף, חסרה וו אחרי החת, לא כתוב רוחות עם וו, בלי וו, בכתיב חסר. הוא אומר, אלוקי הרוחות חסר, שתהיה הרוח, כמו שכתוב רוחה, כן? שתהיה הרוח אחת כולל את כל הרוחות, כן? קח לך את יהושע, איש אשר אתה מעמיד, שתהיה בו רוח של כל עם ישראל. והדגש שיהיה מסיח לכל אחד ואחד לפי דעתו. זאת אומרת, באישיותו הוא נותן מקום לכולם. אבל גם כשהוא מדבר איתם, הוא מדבר עם כל אחד לפי שהוא, הוא אדם כל כך כללי, יהושע בן נון, שהוא מסוגל לדבר עם כל אחד לפי דרגתו, רמתו, תפקידו, ייעודו, עניינו, ולעזור לו לגלות את רוחו. לעזור לאותו אדם לגלות את ייעודו, את התנועה המיוחדת שלו בעולם. וזה העניין של ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח דת ויראת השם. על מי זה נאמר? על מלך המשיח. גם המנהיג העתידי של עם ישראל אמור להיות מנהיג כזה, שנותן מקום לכל אדם ואדם, לכל פרט ופרט. הוא לא אומר, אתה, כולכם תעשו אותו דבר. לא, גם לא, אתה לא, אין לך תפקיד. הוא יעזור לכל אחד למלא את יהודו, לגלות את רוחו, לעשות לרוח משקל, אומר איוב. להגיע לרוחה של כל בריאה ובריאה. כל בריאה ובריאה יש לה תנועה, רוח מיוחדת שהבריאה הזו באה לגלות בעולם. האדם הוא מאוד מיוחד בעוצמה הגדולה של התקשורת שלו. לא רק בגוף שלו. יש בעלי חיים שאולי הם יותר מסובכים מאיתנו בגוף שלהם. אבל בתקשורת בינינו. התקשורת בין בני האדם, היכולת לתקשר, ליצור היסטוריה, ליצור מידע שאחרים משתמשים בו, ליצור חברה, ליצור מערכת אחת שעובדת יחד, כחטיבה אחת. זה אחד הדברים שיוצרים למעשה את האדם הכללי, את העם או את האנושות, כחבורה, לא כפרטים בודדים. היום, האינטרנט למשל, זה איזה מין כוח ענק של תקשורת, אם נקרא לה רוחנית, אנחנו עוד מעט נראה שיש רוחות שונות בעולם. יש רוחות טובות ורוחות רעות. אז היא יכולה להיות מערכת נפלאה של תקשורת רוחנית חיובית, שיוצרת קשר בין כל בני האדם בעולם. כולנו מחוברים, זה דבר נפלא, אם זה לא נושב בצורה לא נכונה. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, בפרשת נחמו, יעקב אבינו הוא בן האבות רומז לבחינת הרוח. באישיות שלו הוא כולל את כל הגוונים. יוצר את התקשורת הנכונה ביניהם, ולכן מיעקב אבינו יש 12 שבטים שמופיעים. אומר רב לוי יצחק ברדיצ'ב, יעקב הוא הבחינה של התפארת. כל היופי של עם ישראל מופיע ביעקב אבינו, איש הרוח, כן? ולכן כשמשה רבנו אומר, בבקשה, כן, תמצא לנו מנהיג ריבונו של עולם, אומר לו, כך, כן, כך לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ואומר המדרש רבה על הפסוקים בפרשה, כן, הפסוקים בספר דברים, אדם כזה, איש אשר רוח בו, שאתה מכיר, הקדוש ברוך הוא, אתה הרי מכיר רוח של כל אחד ואחד, תמנה אדם שידע להלוך עם כל אחד ואחד לפי דעתו. לפי הדעת ראינו, ואדם ידע את חווה אשתו. מה זה ידע? התחבר. היום זה במודה. אני מתחבר לזה, לא מתחבר לזה. אני יודע את זה. לדעת זה להיות מחובר. כשאני מכיר כל אחד לפי דעתו, אני יודע את הנקודת חיבור של כל אדם לעולם. איך האדם הזה מתחבר למציאות? איך הוא יודע את העולם? איך הוא מופיע בעולם? כן? איש אשר רוח בו, אומר רש"י, כאשר שאלת שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, הוא יוכל לתקשר עם כל אחד ואחד. אומר בעל אור החיים הקדוש, שמשה רבנו היה בבחינת נשמה, כן? יש לו איזו דרגה, אולי בשיעור הבא נדבר עליה קצת, על כל פנים יהושע בן נון הוא הבחינה של הרוח, כן? אתה ישנך שורש כל הנשמות, והוא יהושע בן נון ישנו בבחינת הרוח. זה הכוח של יהושע בן נון, כן? איש אשר רוח בו, שורש כל רוחות הדור ההוא יש ביהושע בן נון. ולכן, דרך אגב, בעל הכתב סופר, אומר, יהושע בן נון, הרוח נמצאת בו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תגיד לו שיתחיל לדבר. זאת אומרת, הוא כל שתק כל השנים. הוא היה, כן, משמש את משה רבינו ובשקט, אף לא מדבר. תגיד לו שיתחיל לנוע, שיתחיל לדבר. כן? ולכן, כל אדם הוא מיוחד. כל אדם הוא פרט מיוחד, אין כמוהו בעולם. וכמו שראינו שהרב חרלאפ אומר שכל גרגר חול הוא מיוחד. אין שני גרגרי חול עם תפקיד זה בעולם, זה מדהים. אין שני אלקטרונים זהים. אפשר להגיד. כן, כל מה שנברא יש לו תפקיד מיוחד. בוודאי כל אדם, ולכן אומר בעל התניא בהקדמה לספרו, אין כל השכלים והדעות שוות. אין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל שכל חברו. זה מתעניין בזה, זה מתעניין בזה, זה יש לו כישרון לזה, יש לו כישרון לזה. לכן אין דעותיהן דומות זו לזו, ולכן צריך מנהיג שמסוגל באישיותו לכלול את כולם. מחויב כל איש מישראל למעשה להצליח לגלות באישיותו כל ריבועי הפרטים שיש בו כמאוחדים. הרוח המיוחדת שלו. והתורה עוזרת לנו בזה. זאת אומרת, אם אדם באמת מצליח להעמיק בתורה, אז הוא יכול להגיע לדרגה כזו שכל הפרטים שלו מחוברים. אז בגוף זה נורא קל. בגוף זה לא אנחנו עושים. זה ככה. היד הזאת והיד הזאת איכשהו מחוברים ועובדות יחד. הנה, אתה רואה, זה עובד ביחד. זה עובד, מחוברים. כל התאים בגוף מחוברים. הכל זורם ועובד, ומערכת הדם וההורמונים והלים, הכל עובד, מחובר. אבל האדם הוא לא רק גוף. האם כל הרגשות שלנו מחוברים? האם הכל זורם בהרמוניה, או שאני מוצא את עצמי נתקע? האם כל המחשבות שלנו מחוברות? או שאני חושב כך, וזה לא קשור מה שאני חושב כך, ואני מתבלבל ושכחתי מה שחשבתי קודם, ואם המערכת לא מחוברת, אני פחות חי. ולכן, אומר בעל הבאור ושמש, צריך להיות מתוקשרים פנימה קודם כל. להיות עם רוח פנימית שקושרת את כל הרוחות הקטנות, את כל התנועות הקטנות באישיות שלנו, כדי שנוכל למעשה להיות אנשים חיים. לפני שנמשיך בזה, צריך לעצור רגע ולהיזכר שיש רוחות שונות בעולם. יש, כמו שכבר ראינו, שיש דיבור שהוא מענה רך, דיבור שהוא נושב בנעימות, שהוא מלטף, דיבור שכשאנחנו שומעים אותו אנחנו צמאים לשמוע אותו יותר, תקשורת כזו עם בני אדם שאנחנו מרגישים שזה מחיה אותנו, זה כמו איזה יום חמסין שנושבת רוח נעימה וקרירה פתאום, אנחנו כל כך, עכשיו חורף, אתם לא זוכרים, אבל תחשבו על יום כפו שנושבת קצת רוח חמימה ונעימה, ככה זה פשוט מחיה נפשו. אבל באותו אופן עלולה להיות רוח ממש לא נעימה. ביום חמסין נושבת רוח עוד יותר חמה אם תרצו, או לפעמים רוח קשה, היא פשוט מפריעה לנו, כן? יש בדיבור, אומר רבנו בחיי, יש בדיבור שתי דרכים, דרך החיים ודרך המוות. אפשר בדיבור, בתקשורת, בתנועה שבאה מאיתנו להחיות אנשים ולהרוג אותם. מוות וחיים ביד לשון, ממש. אנחנו יכולים לבנות ואנחנו יכולים להרוס. אבא שאומר לבן שלו כל הזמן, למה אתה לא כמוני? אתה לא שווה כלום. הוא יורד עליו כל הזמן. הילד נהרס. ואבא שמעודד את הבן שלו, הוא בונה אותו. יש פה כוח ענק לדיבור. לא רק עם הבן, עם כל אחד. אומר המהרש"א במסכת סוטה, אדם שיש בו גסות רוח. מה זה גסות רוח? הרוח שלו גסה. הוא גס, הוא מחוספס, הוא פוגע. אומר המהרש"א על דברי הגמרא, הגמרא אומרת שאדם שיש בו גסות רוח הוא כאילו עובד עבודה זרה. הוא גורם נזקים בעולם, הוא לא מאפשר הופעה של ריבונו של עולם. גס רוח. יש לאדם בית רוחות, טהרה וטומאה. אדם שהוא עם רוח גסה, הרוח שלו היא טמאה. מה זה רוח טמאה? מה זה להיות טמא? מה זה טומאה? טומאה זה חוסר חיים. הופעת חיים זה טהרה. טומאה, כל הטומאות שאנחנו מכירים, טומאת צרה, טומאת מת, זה הכל מקום של היעדר חיים. חיים פה או לא מופיעים במלואם, או נפגעו. טהרה, החיים זורמים. רוח גסה יוצרת טומאה במציאות. היא יוצרת מצב שחיים מתקשים להופיע. ולכן צריך להיזהר מדיבור, והדיבור מגיע רחוק מאוד. שלא נחשוב, אני עכשיו דיברתי פה, הזכרנו נדמה לי באחד השיעורים את ה... משמעות הכי פשוטה של שד, נכון? ראינו שאני פוגע במישהו כאן, ואני אומר, מה צריך לומר? אמרתי לאיזה ילד קטן שהוא אידיוט. לא קורה, לא קרה כלום. קרה המון. הילד הקטן הזה עכשיו עצבני, הוא בא לאמא שלו, אמא שלו אומרת לו שב לכל, אומר, לא רוצה. כי הוא מעוצבן, כי פגעתי, הוא פוגע באמא שלו, אמא שלו פוגעת באבא שלו, אבא שלו פוגע באבא שלו, ועם השכנים, וטרח יצא לדרך שד נורא של רוע שמשוטט בעולם. בסך הכל פגעתי פה. אוף השמיים יוליך את הכל, הרוח שהפעלת פה, דיברנו על תוצאה הפרפר, נכון? הפרפר זז שם, צופה טורנדו. כן, אתה רק זזת פה קטן. זה צובר תאוצה ופוגע ופוגע, והרוח לא נעצרת. ולכן אומר בעל ספר החינוך, ויפח באפיו נשמת חיים, מה שתרגם, כן, התרגום, רוח ממללה, נתן בכוח רב לפעול אפילו במשהו חוץ ממנה. זה לא פועל רק פה, זה פועל למרחקים. ודבר זה ידוע ומפורסם. כן? כי עוף השמיים יוליך את הכל. זה משוטט בעולם, זה מתקדם. אז שאדם לא יגיד, לא קרה כלום, אני פגעתי, קצת רוח גסה, קצת... לא. המציאות הזו של התקשורת הפוגעת, היא יוצרת נזקים, באמת אנשים מתים מזה. נכנסים לדיכאון, לא רוצים לחיות. יש המון מחקרים על חולים במצבים לא טובים, שרופא שעודד את רוחם פשוט גרם להם לרצות לחיות והם חיים. ורופא אחר שהיה לא נעים ואנטיפטי וגרם להם לייאוש. זה פועל, הרוח פועלת, הדיבור פועל. אתם יודעים ש... כשיש לנו סופות טורנדו כאלה, הטורנדו הוא דרך אגב סופה מאוד חזקה, מאוד מצומצמת, 100 מטר אולי ברוחב שלה, אבל המהירות היא איומה ונוראה. זאת אומרת, איפה שהוא עובר זה שביל הרס נוראי. אבל גם, זה גם לא סופה שמחזיקה מעמד על היבשה הרבה זמן. אבל יש סופות הוריקן שהן הרבה יותר חזקות, וטווח הרבה יותר גדול, והמציאות הזו של הסופה הזו, זה יכול להיות הרס קטלני, אלפי אנשים עלולים להיפגע מזה וחס ושלום. רוח נורא, רוח שערה איומה ונורא. אומר שלמה המלך, טוב אחרית דבר מראשיתו, טוב ערך רוח מגבר רוח. ערך רוח הוא מעריך את רוחו, הוא נושב בנעימות, באורך רוח. לעומת גבר רוח הוא יוצר איזה טח, יורד. אל תבהל ברוחך לכעוס. הרוח שלך, כשהיא מופיעה בצורה לא תקינה, איך אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים? כעס. אדם כועס, פעף, מאבד שליטה, צורח, מרביץ, מתנגש. הוא הצבן אותי הנהג הזה, אני עוקף אותו, תאונת דרכים איומה ונורא, כולם מתים שם, כי כעסת. למה כעסת? הרוח שלך התפוצצה, כן? אומר אבן עזרא, הרוח בלב ובו חיי האדם. וכשזה מופיע לא נכון, היא מבקשת שררה להתגבר על כל העומד כנגדה. היא תשבור כל מה שנמצא מולה. והיא בעלת הכעס, כן? זה, הבחינה הזו היא איומה, אומר הרב קוק, שהרבה פעמים אנחנו כועסים כי אנחנו לא יוצרים. יש הרבה סיבות לכעס, אבל אחת הסיבות היא שאני חונק את הרוח שבתוכי. יש לי המון כישרונות, המון רעיונות, אני רוצה לדבר, ולא נותנים לי, סותמים אותי, בולמים אותי, ואז כשבולמים מישהו נהיה אלים. הוא צועק, הוא כועס, הוא מתרגז. תן לדבר! ילדים קטנים הרבה פעמים, אתה לא נותן לי להגיד מה שאני רוצה. כי המבוגרים תמיד יודעים מראש מה שהילדים יגידו, אז הם כבר, רגע, לא שמעת אותי. וזה קורה לנו גם כן לפעמים עם אנשים מבוגרים שמקשיבים לאנשים מבוגרים, והם כבר יודעים מראש מה אתה יודע, הם כבר מקשים על מה שהתכוונת להגיד, אבל לא אמרת את זה. בכלל לא חלמת להגיד את זה, אבל הם כבר מקשים עליך. רגע, תן לי לגמור שני משפטים, מכירים את זה, נכון? לא. אז זה מכעיס. כשאדם יש לו כישרון לציור והוא לא מצייר, מתעורר בתוכו כעס. כי הרוח שלו לא נושבת. אומר הרב, יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה הרוחנית. קיבוץ כוחות רוחניים העומדים לצאת אל הפועל, דוחקים את הנשמה ומצערים אותה בקיצפון פנימי. זה פשוט מעיק עלינו. הרב לוקח את זה גם לחברה האנושית בכלל. כל מלחמות הגויים, כל הרצח והשוד שבבני האדם, כל זה מתחיל בזה שהאדם או הכוח הזה בעולם לא נושב נכון. הרוח שלו לא מופיע כמו שהוא נועד לנשוב. ואז הוא כועס. ואז יש צרות גדולות. ולכן אנחנו צריכים לעשות מאמץ, כן? לא להגיע למצב כזה של, כן, כל הכועס, כל מיני גהנום שולטים בו, אומרת הגמרא. זה פשוט הופך להיות גהנום, הרוח הזאת. היא קודם כל מחלה את עצמה. זאת אומרת, אדם שכועס, הרוח הזו שמופיעה בו, המקום הראשון שהיא פוגעת זה איפה שהיא נמצאת. לפני שהיא פוגעת במקומות אחרים. והאדם נפגע מזה. הוא נהיה חולה פיזית ונפשית. הוא הורס את עצמו. ולכן אנחנו ממש חייבים להשתדל לנשוב ולנשוב נכון. וכל הזמן לנשוב. לא להניח לעצמנו להיעצר יותר מדי. כמו כשנדמה לי הזכרנו ביסוד האפר, אם התנועה נעצרת יש רעידת אדמה בסוף. אם הכל זורם לאט, כל הלוחות נעים בנעימות אחד ליד השני בלי זעזועים מיותרים, אין רעידות אדמה. אבל כשאיזה לוח אחד נתקע ונתקע, אז הוא קופץ בסוף. ויש רעידת אדמה. כוחות ענקיים מתפוצצים כשאנחנו תוקעים אותם. כל אדם יש בו רעידות אדמה קטנות. אם זה קטן מאוד, זה מצוין, זה התקדמות מתמדת. אם זה נעצר הרבה, אז זה מתפוצץ, זה פורץ, כן? ולכן צריך הרבה זהירות, ואחד המקומות שאנחנו צריכים זהירות, זה איך אנחנו מדברים עם אחרים. בסדר? אנחנו נושבים כבר. אם אני נושב בצורה ביקורתית, אם אני מדבר בצורה ביקורתית, זה אומר שהרוח שלי לא מופיע, או לא מופיע בצורה מלאה. אם אני כל הזמן מלא ביקורת על אחרים, זה לא בסדר מה שהולך פה. איפה? מתי צבעתם פה פעם אחרונה? מי סידר פה את השולחנות? למה זה כך? מי שם פה את המים הזה? מה זה הכוס הזאת? אדם שמסתובב בעולם הוא מלא ביקורת על כל דבר. האדם הזה מלא ביקורת על עצמו קודם כל. נסתרת אולי, הוא לא תמיד בטוח שהוא, אבל באמת יש לו ביקורת על עצמו. אם הוא היה מגלה את אישיותו כפי שהוא צריך בצורה מלאה, לא הייתה לו ביקורת על כלום. הוא היה מסתכל על העולם בעיניים כל כך טובות ומלטפות, ונותן לאחרים מקום לגלות את הרוח שלהם. זה ההבדל בין אדם ביקורתי לאדם שמעודד. מישהו נתן מכה לכוס, שפך את המים על הרצפה. נגיד הילד שלי. שתי אפשרויות. למה אתה עושה את זה? איזה חוסר זהירות? אתה לא יודע להחזיק את זה. כמה פעמים אמרתי לך, נכון? מכירים את הביקורת הזאת? אנחנו הורסים אותו עכשיו. הביקורת היא על עצמי, שאני לא אבא טוב, שלא חינכתי טוב, שאני בעצמי לפעמים שובר דברים, ועכשיו יש לי איזה. לעומת זאת, אפשרות שנייה, זה לעודד אותו. הכוס נשברה, המים. תביא מגב, בוא נאסוף יחד את השברים. אתה בדרך כלל אדם ששומר על עצמך. לעודד אותו. לא. לחלות את חמתנו בו. כשאנחנו מעודדים, אומר רב נחמן מברסלב, זה מתחיל בזה שאנחנו מעודדים את עצמנו. אם אדם מעודד את עצמו כל יום, זה תרגיל טוב, כל יום לעודד את עצמנו קצת, אז אנחנו נדע לעודד אחרים. כל יום, אומר רב נחמן בליקוטי מוהר"ן, בתורה רפ"ב, שהאדם צריך להסתכל בעצמו וכל יום למצוא בעצמו איזה מעט טוב. משהו, חייכת למישהו היום? נהדר, זה נקודה טובה. עזרת למישהו? קצת, מצוין, נקודה טובה. קיבלת החלטה טובה? מעולה. חשבת איזה מחשבה טובה? מצוין. כל יום לשבת 5 דקות ולחשוב על כל הנקודות הטובות שבאישיותנו, זה לעודד את עצמנו. לא לחשוב על דברים שיש לנו. זאת אומרת, נקודה טובה שיש לי זה שאני מרים משקולת של 20... יש לי הרבה כוח, לא? מה עשית עם הכוח הזה? מה ההחלטות שהחלטת היום ושהן היו טובות? שהן ביטאו את הרצון שלך? שהן גילו את הרוח שנושבת בתוכך ומתוכך החוצה? תמצא את הנקודות הטובות כל יום. התרגיל הזה גורם לנו להיות אנשים יותר טובים. אנשים שיודעים גם להיפגש עם הזולת ממקום של טוב, ממקום של עידוד. ולכן, הבד דן את חברך לכף זכות. הבד דן את כל האדם לכף זכות. דרך אגב, כל המכלול של האדם, תמיד אפשר לדון אותו לכף זכות. כשאתה מסתכל על פרט אחד באדם, אתה יכול להיות מלא ביקורת. תסתכל על האדם בתור מכלול. כולו מקושר יחד. נפלא. בן אדם נפלא. טוב, צריך לתקן את זה פרט. בוא נעזור לו לתקן את זה. זה בסדר. ולכן, כשאנחנו למעשה מצערים מישהו, לא רק שעוברים איסור תורה בזה, דורש הרבה זהירות, כן? לפעמים אדם רוצה לעזור לאנשים אחרים. במדינת ישראל אומרים שזה מאוד מקובל לחנך אנשים, בעיקר בכביש. אבל לא רק. מישהו עושה משהו, מיד יהיה מי שיצעק עליו ויסביר לו למה הוא טועה ולמה מי שלימד אותו טעה, שנתן לו רישיון, וכל מיני דברים כאלה. למה זה קורה? זה אכפתיות. אבל האכפתיות הזו לא מופיעה נכון. היא מופיעה בזעם, היא מופיעה בכעס, היא מופיעה באופן שמצער. ברגע שציערנו מישהו, עברנו איסור תורה. ככה, נורא קל לעבור איסורי תורה. יותר קל מאשר לאכול חזיר. חזיר, כמה אנשים אוכלים חזיר? אבל כמה אנשים מצערים את החבר שלהם, את האנשים, את השכנים, את הילדים שלהם? זה כמו לאכול חזיר. לפי חלק משות זה איסור תורה גמור. כן? אומר בעל ספר החינוך, נוהג את המצווה הזו בכל מקום ובכל זמן, ואפילו בקטנים, ילדים קטנים, הילדים שלנו, ראוי להיזהר שלא להכאיבן בדברים יותר מדי. זולת במה שצריכים הרבה כדי שיקחו מוסר. אפילו בבניו ובנותיו של האדם בבית. יש לך ילדים קטנים, אני מחנך אותם, אז אני נותן להם עונשים. רגע, אומר בעל ספר חינוך, מי שמייקל בהם שלא לצערם בעניינים אלה, שימו לב מה הוא מבטיח לו, ימצא חיים, ברכה וכבוד. אל תצער את הילדים שלך, הוא אומר. אתה רוצה לחנך אותם? יש תשובה של אחד מגאוני הדור שאומר, רק אם אתה בטוח ב-100%, כי שני עדים שהעונש שלך יעזור, תן עונש. זה קשה. זה לא דברים קלים. ולכן כשאנחנו מחליטים לדבר בצורה פוגעת, צריך הרבה חשבון נפש לפניכם. אומר שלמה המלך, הרוח מפזרת ריחות טובים בעולם, או ריחות רעים. שאלה מה אנחנו עושים עם הרוח. כן? זה לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. כן? אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, שדרש רב נחמן בר יצחק, מה ידכתיב לריח שמניך טובים? למה תלמיד חכם דומה? אדם שהוא תלמיד חכם, איך נזהה אותו? סלוחית של פלייתון, שכשהוא מגלה את ריחו, ריחו נודף, כולם באים להריח. איזה ריח טוב. אם יש אדם שחושבים שהוא תלמיד חכם, אבל כשמתקרבים אליו זה ממש, הוא פוגע, הוא... כנראה שהוא לא תלמיד חכם. תלמיד חכם יוצא נודף מנו ריח טוב. כן? זה... למה דומה אברהם אבינו, אומר הברכיה בילקוט שמעוני, דומה לצלוחית של הפרסמון. זה ריח נפלא שנודף מאברהם אבינו, כן? זה מציאות אחרת לגמרי. הריח, אומר רב צדוק הכהן מלובלין, היא יסוד ההתקרבות להשם. רוצים להתקרב להשם? תריחו. חוש הריח. יש כאן משהו מאוד מיוחד. וזה סוד כל הקורבנות לריח ניחוח אישה להשם. כל הקורבנות עניינם לקרב את הדומם, הצומח, החי והמדבר, לריבונו של עולם. יש שם ריח. יש במציאות הזאת קטורת. מה זה הקטורת? מפיצים ריח. והקטורת, קטורת בארמית זה לקשור. שוב, הרוח מחברת יחד, מפיצה ריח. כן? יש כאן איזו מציאות כזו שחזל אומרים שלכל מצווה יש ריח מיוחד משלה. מי שיש לו חוש ריח ממש טוב, כל מצווה שאדם עושה יש לו ריח אחר. יש רמח מיני ריח, כן? יש מלא סוגים של ריח. כל דיבור יש לו ריח משלו. לא, אנחנו לא מריחים את זה כבר, זה כבר קשה, כן? אומרת הגמרא במסכת שבת שבמתן תורה ניתנה התורה, כל דיבור ודיבור שהופיע בעולם, התמלא כל העולם כולו בסמים. ריח, ריח טוב, כן? כשבנה שלמה המלך את המקדש, התמלא העולם כולו בבוסם. שוב, הבחינה הזאת של חוש הריח שלנו כנראה צריך עוד לשפר אותו קצת, אבל הריח הזה שאנחנו קולטים זה ריח טוב אם עשינו דברים טובים, וחס ושלום זה ריח רע. אתם יודעים איזה איסורים יש לאדם שהוא מריח ריח רע? אתם מכירים את זה בטח, ריח ממש רע. קשה לחיות עם זה, קשה לסבול את זה. לכן לא אומרים דברי תורה במקום מסריח. זה משפיע על הרוח שלנו. שנושבת בתוכנו דרך האף, ומהאף החוצה אם תרצו, ולכן דרך אגב, חז"ל אומרים שהרוח נושבת באף, שקשור גם לריח. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. הרוח קשורה לאף, נשמת רוח אפו. כן, רוח אפנו משיח השם. זה קשור לאף, קשור לריח, קשור לרוח, כן? ו... נפסק להלכה שכשיש חס ושלום אדם שנפלה עליו מפולת ומתחילים לגלות אותו, אם הגענו לאף וראינו שאין רוח חיים באף, כנראה שהנשמה כבר הסתלקה. הנשמה מתחברת לגוף על ידי זה שיש לנו רוח שנושבת בתוכנו. כדי שהגוף יהיה מלא חיים והרצון שלנו הפנימי האמיתי יופיע, צריך רוח שעובדת כראוי. כפי שהזכרנו, כדי שתהיה רוח, צריך שיווצר מצב של מקום שהוא רוצה לקבל, אם נמשיל את זה אולי לבינינו, יש פה הרבה, יש פה קצת, כאן יש הרבה לחץ אוויר, פה קצת לחץ אוויר, זה יוצר מצב שכאן יש מקום לקבל את מה שיש שם. וזה מה שחז"ל אומרים, שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, יש מי שרוצה לקבל ממך, תדבר. מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע, אל תדחק פה, זה שובר, זה הורס. אין מקום ליד שלי לעבור פה, אל תעבור פה. הרוח הזאת שנושבת ואין לה כלי קיבול, אם אפשר לומר, יגרמו נזקים. ולכן, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, אומר מלאכי הנביא, מה זה ויקשב וישמע? מה ההבדל בין להקשיב לבין לשמוע? אומר האלשיך הקדוש, להקשיב זה לפנות את עצמך. זה לסלק את כל הרעשים, את כל המפרים. תהיה בתודעה של קשב. עכשיו תשמע. עכשיו הוא מדבר איתך, תשמע. אבל לפני שאתה שומע, אתה צריך להקשיב. אתה צריך להיות באיזו דממה פנימית. תפסיק לדבר. תפסיק אתה עכשיו לנשוב. תן לרוח שמגיעה אליך להיכנס לתוכך. יש מדרש מאוד לכאורה תמוע. במתן תורה, מה היה? ילדים בגן הרבה פעמים מכירים את המדרש הזה. המדרש אומר, אוף לא פרח, שור לא גאה, העולם שתק. ברגע שהעולם כולו שותק, גם היום נשמע מתן תורה. כל החידוש של מתן תורה זה פשוט הייתה דממה טוטלית, ואז שומעים דבר השם. אם אתה מפסיק להיות כזה פעיל במה לך יש, ואתה מוכן להקשיב, אתה תשמע דברים נפלאים. אבל אתה צריך להיות בדממה. אתה צריך להיות במצב שאתה מסוגל להיות דומם. לא לנשוב עכשיו. לא לנסות לחולל עכשיו איזשהו... לא, תהיה בדממה. וחז"ל אומרים שכשאנחנו מקשיבים, זה הבסיס לתקשורת. זה הבסיס לדיבור. זאת אומרת, אם אתה לא מקשיב לי, אין בינינו תקשורת באמת. אני גם לא נעים לי לדבר איתך. וגם לך לא נעים להיות איתי בקשר, וכל פעם שתראה אותי, אתה תברח עוד פעם הוא הגיע. אין לי כוח לשמוע אותו. אין תקשורת. זאת אומרת, הבסיס לתקשורת תקינה, זה היכולת שלנו להקשיב. ולכן אפשר לומר שהמציאות הזו של השתיקה, של היכולת שלנו לשתוק, כן, רבי עקיבא אומר שסייג לחוכמה שתיקה. המציאות הזו של השתיקה היא הכלי, הסייג שמקבל פנימה את החוכמה, את המהות. החוכמה זה הכוח להבין את המה, את המהות של הדברים. רוצים להבין מהות? אז צריך כלי של שתיקה. להיות פשוט בשקט, שקט פנימי, להקשיב. כן? מכאן אמרו חכמים, אומרת הגמרא בפסחים, יפה שתיקה לחכמים. זאת אומרת, מי שחכם פשוט יודע לשתוק. קל וחומר לטיפשים, כדאי שהם ילמדו לשתוק, כן? אבל אדם חכם הוא פשוט מומחה בשתיקה. הוא יודע לשתוק נכון. ואז הוא נבנה ואומר, כן? רבן שמעון בן גמליאל, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אל השתיקה. ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, וכל המרבה דברים מביא חטא. הרוח שנושבת, אם אין בה שתיקה, אם היא לא יודעת לעצור, זה מזיק. אומר המהר"ל, האדם במה שהוא בעל גוף, יפה לו השתיקה. הוא צריך להתאמן קצת לשתוק. כי הדיבור הוא כבר משהו גשמי, יש בו פעילות ממשית. משהו זז, נע ממקום למקום, מוביל דברים. הדממה עוד אין כלום, לא זז עוד שום דבר. לכן הדממה שייכת לעולם היותר פנימי שבאישיות שלנו. ולכן ראוי לו השתיקה. וכשאנחנו לומדים לשתוק, אז הדיבור שלנו יוצא הרבה יותר מזוכח, כן? ולכן, אם אנחנו לומדים את השתיקה הנכונה, אנחנו למעשה מסוגלים גם להבין דברים באופן אחר לגמרי. אתם יודעים שכשהבנים של אהרון מתו, אז מה כתוב על אהרון? מה הוא עשה? שתק, נכון? הוא וידום אהרון, כן? בקרובה יקדש ועל פני כל העם מכבד, וידום אהרון. הדממה הזו הובילה אותו להבין למה הילדים שלו מתו. הוא קיבל את זה, הוא הבין, הוא פשוט הקשיב. הוא לא התפרץ ואשתו, הוא הקשיב, הוא הבין. כשעם ישראל מקבל את פניהם של המרגלים שבאו לארץ ישראל, התחילו כל העם לצרוח, ומה פתאום, ולא רוצים את ארץ ישראל, מה יש שם, צריך להילחם שם ולעבוד בחקלאות, אנחנו רוצים לשבת פה במדבר, ללמוד תורה כל היום. מה כלב עושה? ויעש כלב את העם, תהיו רגע בשקט. אם תהיו בשקט, תבינו מה זה ארץ ישראל, בלי שאני אדבר. פשוט קצת להיות בדממה. ואז תבינו דברים הרבה יותר לעומק. לא את החיצוניות, המהות של הדברים. הדממה מובילה למפגש עם תובנות הרבה יותר עמוקות, עם דיבור פנימי הרבה יותר עמוק. לכן, כן, אתם מן הסתם מכירים את הסיפור על רבי עקיבא, כן, הגמרא בברכות מספרת שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, הרומאים עינו אותו עינויי תופת. אז משה רבינו רואה את זה בנבואה, אומר, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? רבי עקיבא, כזה צדיק. זה מה שקורה לו בסוף חייו, ככה הרומאים מתעללים בו, ביהודי הזה? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק! כך עלה במחשבה תחילה. זה לא יפה להגיד למשה רבנו שתוק, זה מעליב, נכון? הוא לא התכוון, סתום את הפה, בבית השלילי, הוא התכוון, תהיה בדממה, ואז תבין את מה שעלה במחשבה תחילה, תבין את השורש הפנימי של מה שקורה פה בעולם. אותו הדבר אומר הנביא עמוס, באחרית הימים יהיו מלא בלגנים, יהיו הרבה צרות. לפני שתהיה גאולה לעולם, לעם ישראל, יהיו הרבה בעיות. והמשכיל בעת ההיא, ידום. אתה רוצה להשכיל? אתה רוצה להבין? תלמד להיות בדממה. ואז הדיבור מופיע, הדיבור הפנימי. אחרי זה גם הדיבור החיצוני. לכן אומר הרב חרל"פ ש... מה נותן כוח לדיבור? הדממה שיש בין הקולות שאני משמיע. זאת אומרת, אם הייתי עושה, הבנתם את השיעור עכשיו? לא הבנתם כלום. אבל אם אני מכניס דממה בין כל ייצור וייצור, בין כל קול שאני משמיע, עכשיו אתם מבינים. הדממה היא הבסיס של הדיבור. כמו ש... הלבן שיש על הנייר הוא הבסיס של האפשרות לקרוא את מה שכתוב. אם פה כתם שחור אחד גדול, לא היינו מבינים כלום. אבל יש, מסביב כל אות יש לבן. אומר הרב חרל"פ, הלבן הזה, זה הדממה. הדממה הזאת מאפשרת לרוח לנשוב, ואז אנחנו מבינים. אנחנו מתחברים, אם תרצו, לאינסוף. הדממה הזו, אם כן, היא הבסיס להופעת הדיבור. ולכן כשאנחנו מדברים צריך להקשיב תוך כדי. צריך להיות בדממה תוך כדי. ובוודאי כשמישהו מדבר איתנו, להקשיב ולשמוע. עכשיו יש סיכוי לתקשורת. עכשיו יש סיכוי לכך שהדברים יובנו, שהדברים יתקבלו, שאני אדבר, הוא יקשיב, כשהוא ידבר, אני אקשיב, והתנועה הזו פשוט תיצור חיבור, תיצור אחדות. חלק גדול מהכעסים, מהצרות, מהדאגות שיש לנו, זה בגלל שהתקשורת לא נעשית נכון. אני מנסה לפרוץ בכוח, והוא מנסה לחסום בכוח, וכולם נלחמים בכולם. אם כן, צריך לנוע נכון בעולם. לפעמים צריך לדעת לא לנוע. יש הלכה שאומרת שאדם, אתם יודעים, כשבודקים את הסכין של השחיטה, צריך לבדוק שאין עליה פגמים, כדי שלא יהיו איסורים לבעל החיים. ולכן, מי שבודק את הסכין, אסור לו לבדוק אם אין רוחו מיושבת עליו. זה, ככה נפסק להלכה. אדם שיש לו הרבה טרדות ורוב מחשבות, מבועל, גבר אשר יסוד הרוח עובד בו יותר מדי, זה ההגדרה בפרי תואר. ברבי חיים בן עטר, הגדרה הלכתית. יסוד הרוח עובד אצלו שעות נוספות, אל תיתנו לו לבדוק. אין לו סבלנות לבדוק. הוא עצבני, כן? צריך לדעת שאם אדם הוא עם יסוד הרוח יותר מדי, אז הוא חסר סבלנות, הוא עצבני, הוא כועס, כן? ולכן אפשר לומר שההשפעה של או היכולת שלנו לנשוב נכון בעולם, ליצור תקשורת, להניע דברים, לנוע בעצמנו, היא מתחילה בדממה, אבל אחרי שיש דממה, יש עוד שלב ביניים. ומה הוא? בין הדממה לבין הדיבור שאני מדבר עכשיו, יש דיבור פנימי. יש את הרוח הפנימית שנושבת בתוך האדם. והדיבור הפנימי הזה, אומר הגר"א, הוא למעשה היסוד של הדברים. זאת אומרת, כדי שאנחנו נוכל לדבר החוצה, אנחנו צריכים ללמוד את הכוח העצום שיש לדיבור הפנימי שלנו. אם אני מסתובב כל היום עם מחשבות, זה סוג של דיבור פנימי, מחשבה, טובות, הדיבור שלי יהיה טוב. ואם אני כל היום מסתובב עם מחשבות רעות, הדיבור שלי יהיה רע. לא רק הדיבור, כל ההתנהגות שלי. הדיבור הפנימי הוא למעשה הבסיס לכל הרוח שתנשוב מאיתנו לעולם כולו. ולכן, אם אנחנו רוצים לפעול טוב בעולם, צריך ללמוד לדבר. צריך ללמוד להשפיע, לנוע נכון בעולם. להעביר ממקום למקום או ריחות טובים, או חלילה להפך. אנחנו יכולים לגרום לצמיחה על ידי זה שנפיץ בעולם זרעים ואבקת פרחים וכל מיני דברים נחמדים אחרים, או חלילה נזיק. ונפיץ בעולם דברים פחות נחמדים, מגפות ועוד דברים אחרים. הכל תלוי באיך אנחנו מתקשרים ונעים במציאות. והכל מתחיל בתנועה הפנימית שלנו, ברוח שנושבת בתוכנו. ועל הבסיס הזה אנחנו יכולים למעשה להתחיל לעלות, ואומר רב צדוק שהמציאות של הרוח זה האות וו שבשם השם. יש לנו יוד קי וו קי, האות וו אומר זה כמו צינור שדרכו הדברים נושבים. זה הבחינה של הרוח. אנחנו אמורים למעשה לאפשר את החיבור, אם תרצו, החיבור בין העולם הזה לעולם העליון, בין הגוף לנשמה, בין ההי האחרונה שבשם השם לאי, כן, הראשונה שבשם השם, על ידי הרוח. על ידי זה שאנחנו נושבים נכון, על ידי זה שאנחנו מסוגלים למעשה לגלות את הנשמה בתוך הגוף על ידי הרוח. ערב טוב.